ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף חף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה רביעית בשורות הרחבות מתחת לתוספות. הנושא, וכתבנו אותו בשוליים, מהו למכור ספר תורה ישן לקח בו חדש. ההוכחות שיופיעו בגמרא הם לשני כיוונים, וכך כתבנו תחת הכותרת מבנה עם השפיץ הוא לכיוון מעלה, הוכחה דמותר. הפך, הוכחה דאסור. במהלך כל שלב יהיה גם פס כפול, וזה מדגיש את הדחייה של אותו הוכחה. הגמרא, במשנה כתוב, עבר מחו ספר, עבר מחו תורה לא ייקחו ספרים. ספרים הסברנו, נביאים וכתובים. איבאי אלוהו, הגמרא שואלת, מהו למכור ספר תורה ישן? ניקח בו חדש. עכשיו שני צדדים לשאלה. כיוון דלא מעלי לי אסור. בזה אני לא מקיים את הכלל מעלין בקודש ולא מורידין. הרי אני לא מעלה אותו בקדושה, כי אני סך הכל מספר תורה לספר תורה. אין כאן עלייה. עוד דומה, כיוון דלקה ללוי אחרינה, מאחר שהגענו לשיא, לשפיץ. מה זאת אומרת? ספר תורה אין משהו יותר קדוש בענייננו, אז מאחר שאין עלייה נוספת, אז שפ ידמי, זה מותר מספר תורה לספר תורה. תשמע, אבל מחו תורה לא ייקחו ספרים. זה מה שראינו במשנה. אפשר לדייק, ספרים הוא דלא התורה בתורה שפ ידמי. אני יכול למכור ספר תורה ישן לקנות בכסף ספר תורה חדש, אבל הגמרא דוחה. מתניתין די עבד. המשנה שלנו מתייחסת למצב של אחרי המעשה די עבד, כי קם מבאי אלן לכתחילה. מה שאנחנו רוצים לדעת הוא מה הדין לכתחילה. רש"י כותב בשורה שלישית די עבד שמחרו כבר כדי קטני, מכרו תורה, ומשום אחי מותר לקח בדמיו ספר תורה, שאם לאו, מה יקחו מהם? כי קם מבאי אלן למכור לכתחילה לקח. לא, כלומר, לא מכרו עדיין. האם אני יכול לכתחילה למכור ספר תורה ישן כדי לקח בו חדש? אז זה לא קיבלו מענה. ממשיך הגמרא. תשמע, עכשיו המשולש כפי שאתם רואים התהפך, אז זה יהיה הוכחה דאסור. אנחנו נצטט פה מהמשנה, וגם כתבנו בין השורות עם רשע, ובשורה מתחת לזה סיפה. אנחנו צריכים להישאר לכך. תשמע, גוללין ספר תורה במטפחות חומשים, זה עלייה בקדושה. הרי המטפחת, הבד שבו אני גולל את החומש, אני יכול להעלות אותו בקדושה, להשתמש בו לגלור ספר תורה. וחומשים במטפחות נביאים וכתובים. הסברנו בשוע הקודם, חומשים אלו חמישה חומשי תורה שכל אחד נכתב בגליל בפני עצמו, לא כולם מחוברים לספר תורה, אבל הם יותר ברמה קדושה גבוה יותר מנביאים וכתובים. וממילא מטפחות שיהיו מיועדים לחומשים אפשר, סליחה, מטפחות שיהיו מיועדים לנביאים וכתובים, אני יכול לגלור בהם חומש. אבל ההפך לא, אבל לא נביאים וכתובים, כלומר לגלול אותם במטפחות חומשים, כי בזה אני מוריד המטפחות מקדושה ולא חומשים במטפחות ספר תורה. קטני מיד מהמקור שציטטנו ברשע כתוב גוללים ספר תורה במטפחות חומשים. מטפחות חומשים אין, מטפחות ספר תורה, כלומר שספר תורה אחר לא, אז מתורה לתורה לא, זה מה שרואים. הגמרא ממשיכה עם דחייה. אם כך אתה רוצה ללמוד את המקור עם הספר, תמשיך באותו סגנון בספר, מה כתוב? ולא חומשים במטפחות ספר תורה, כי זה הורדת קדושה להשתמש של ספר תורה לחומשים. אפשר לדייק, התורה בתורה שאפילדמי. אז אם אתה רוצה לדייק מהספר, תקבל דיוק הפוך ממה שראינו ברשע, אלא מהלך על המשמעות. אבל אומרת הגמרא שהמשנה שלנו לא שנויה, לא מיועדת לדיוק, אלא רק מה שכתוב, ואין מה להסיק מכאן בדיוקים. תשמע, מניחים ספר תורה על גבי תורה. מכאן רואים שתורה לתורה זה בסדר, ותורה על גבי חומשים, וחומשים על גבי נביאים וכתובים, אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשים, ולא חומשים על גבי תורה. הגמרא אבל דוחה את ההוכחה הזאת מהנחה. הנחה כאמרת, אתה מנסה להביא ראיה מהנחה, שאני הנחה, זה לא אפשר. אין, זה מצב ש אם אין לי אפשרות אחרת, איפה אני אם אין לי אפשרות להניח את הספר תורה בשום מקום, אני יכול להניח אותו על גבי תורה. זה מצב של הכרח, זה כוונת גמרא, זה לא אפשר. והוכחה לכך, כלומר בנסיבות מצומצמות, אנחנו אולי נקרא לזה נתפשר בעניין, דאי לא תימא הכי מיכך הכי קרחינן. אם היינו וקיים כזה דבר שמכינים תנ"ך, תורה, נביאים וכתובים בגליל אחד, ובהתחלה אתה כותב בראשית ברא אלוקים את השמיים, ואתה מתחיל עם החומש, עם התורה. עכשיו אתה ממשיך, 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 אתה כותב בהמשך הנביאים, אחר כך הכתובים. עכשיו אתה גולל את הכל. בעץ חיים, נקרא לזה העץ שבו מחובר בראשית, אתה מתחיל לגלול אותו, מה יוצא בהמשך? והקייטיב דאפה החברי, יושב על הקטע של תורה, את ההמשך, את היריעות של נביאים, ואחר כך היריעות של כתובים. אלא כיוון דלא אפשר, שרי, זה מותר. בכל אופן, אין אפשרות אחרת. אם אתה רוצה להכין גליל של תנ"ך, זה מה שיוצא. ההכנה מגם בעניין הנחה, אין מקום אחר. אז כיוון דלא אפשר, שרי. תשמע. אז שוב פעם, הוכחה לכיוון שהתורה בתורה אסור. דאמר רבא בר בר חנא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן ליקח בו חדש. אני רוצה רק לציין שלפי המשך הגמרא מדובר כאן שספר החדש אינו זמין לפניו, כגון שלא גמרו לכתוב אותו. אז כאן הגמרא דוחה חתם האיסור שנאמר לא ימכור וכולי, משום פשיעותה, כפי שאמרנו מקודם, אתה תמכור ספר תורה ישן, אבל עוד אין לך את החדש. ורש"י כותב, משום פשיעותה, שמה משימכור שוב לא יקנה, ומתוך כך יפסידו הדמים. עכשיו יש לך כסף, מכרת את הישן, והחדש לא זמין בשעת המכירה של החדש, יש את של הישן, אתה מחזיק דמים, אולי הדמים לא ילכו לאן שצריך להיות לרכישת החדש. זה הכוונה פשוטה. כי כאמרינן, השאלה שלנו בתחילת הסוגיה, מהו למכור ספר תורה ישן, לקנות, לקח בו חדש, כגון דקטיב ומנח לאפרוקי, החדש הוא כבר כתוב, הוא מונחת, ונשאר רק לתת הדמים, לתת את הכסף. מאי תשמע, דאמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולשא אישה. אז אפשר למכור ספר תורה ללמוד תורה, אז זה אמור להיות הוכחה שתורה, מכירת ישן לקנות חדש, גם כן זה אותו עיקרון, תורה בעד תורה מותר. רש"י כותב, אלא ללמוד תורה להתפרנס בו כשלומד תורה, וכעס על גדי הוא הדין לקנות ספר תורה. מוזכר פה גם לישא אישה, שיש היתר למכירת ספר תורה, כי בתמורת הכספים תוכל לשאת אישה. שמע מינה, מה רואים פה מהדין של רב יוחנן? תורה בתורה, שפי יודמי, אבל הגמרא גם את זה דוחה. שתלמה שאני לימוד. אולי לימוד הוא נחשב נעלה יותר. שהלימוד מביא לידי מעשה. לימוד תורה הוא, וזה מה שמוזכר גם בסוף פרק ראשון של מסכת קידושין, שזה החשיבות של לימוד, של לימוד מביא לידי מעשה איש הנמי, גם הצורך לשאת אישה, כתוב בפסוק, לא תוהו ברא, לשבת יצרה, שכל העולם נוצר עבור פרו ובו, לא להישאר תוהו. אבל תורה, בתורה לא, כאילו אי אפשר להסיק מהדין של רבי יוחנן משום רבי מאיר, השאלה שלנו, אז הגענו לנקודה הזאת ללא מסקנה לשאלה. תנו רבנן, לא ימכור אדם ספר תורה אף פי שאינו צריך לו, אפילו יש לו עוד ספר תורה, בכל זאת למרות שיש לך עוד אחד לא, אל תמכור ספר תורה. יתר על כן משום גמליאל, אפילו אין לו מה יאכל ומחר ספר תורה או ביתו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. כאילו באותם דמים שקיבלת תמורתן. בשוליים תחת הכותרת נושא, מתי אמרינה דכסף הנשאר ממכירת דבר קדוש מוגבל בשימושו כמו דבר המקורי? אנחנו נדבר בקשר מכרו והותירו או גבו, כלומר גבו מאות והותירו, ולא היו צריכים את כל הכסף שגבו. בשורות הבאות אנחנו נראה סימון את מה שאנחנו מכנים הרגש, כדי להבליט את השלבים להסביר המקור שהביא אביי להקשות על רבא. אז קודם נראה דינו של רבא, ואז אביי מביא מקור, ויהיה לנו שלבים כדי להבין בכלל על מה מדובר במקור. אומרת הגמרא, וכן במותריהם, כמו שאמרנו שלגבי הפריט שאתה מוכר, שיש בו קדושה מסוימת, תמורת הכסף אתה קונה רק דבר שהוא נעלה יותר, גבוה יותר בקדושה. גם אם מכרתי משהו ואני קניתי חדש, קניתי את הדבר הבא בסולם, כמו שתיארנו מקודם, אבל נשאר לי כסף, נשאר לי עודף, זה נקרא מותריהם. אמר רבא, לא שנו שקיים כל המגבלות שאמרנו, אלא שמחו והותירו. אז גם על מותריהן קיים ההגבלה. מכרתי נגיד נביא, ורכשתי חומש שהוא גבוה יותר בקדושה, ונשאר לי עודף, אז אנחנו אומרים שגם בעודף, אם זה עודף מכספים שקיבלת עבור מכירת נביא, אתה לא יכול לקנות בהם מה שאתה רוצה לה, או חומש או ספר או משהו גבוה יותר בקדושה. אבל גבו והותירו מותר. גבו כסף לשם רכישת דבר של קדושה מסוים, וקנית ונשאר מן הכספים האלו שגבית מן הציבור. רש"י כותב, אבל גבו מאות מן הציבור לצורך ספר תורה וקנו ספר ונותר בידן מן הדמים, מותר להורידן, שהרי עדיין לא באו לשימוש קדושה חמורה. אותם כספים סך הכל באו מגביה מהציבור, אז הכסף עצמו לא היה תמורת איזושהי קדושה. ממשיך הגמרא, איתיבי אביי, באמת ואומרים שגם במותריהם יש הגבלה שלא התנו, לשון תנאי, אבל התנו, אפילו לדוכסוסיה מותר. המילה הזאת, הגמרא תשאל מה זה דוכסוסיה. אז אבל אנחנו נגלה עכשיו, זה פרש העיר. תפקיד, נגיד, שקשור לענייני אדם שיהיה מוכן, מזומן לשליחות מושל העיר כשיצטרכו. היכי דמי, שואלת הגמרא, אין למה שמחרו והותירו, מחרו ספר תורה ונשאר כסף, כי התנו מי הווה, הרי הקדושה, הכסף הם בקדושתן, התנאי לא ישנה, אלא שגבו והותירו. גבו כסף לשם ספר תורה למשל, ונשאר, כי רחשו מה שרחשו ונשאר. תמה דהתנו, בגלל שהתנו בקשר לשימוש הכספים, התנו מראש תנאי שאם יותירו יישאר אפשרות לנו לקנות מה שאנחנו רוצים. הלא התנו לו, זה קשה על רבה. לעולם הגמרא דוחה ואומרת שמחרו והותירו, אלו הם כספים שקיבלו תמורת דבר קדוש ונשאר עודף. והכי כמר באמת דברים שמוגבלים לגבי המותר, לגבי היתרה, העודף, שלא התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אבל התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו לדוח סוסיה נמי מותר. אבל לגבי, בואו רק נסכם, אבל לגבי כספים שגבו, גם בלי התניות, אם נשאר עודף, לא יצטרכו להוציא את כל הכספים ונשאר להם, מותר להם להשתמש בהם לכל צורך. אמר לי אביי, להוא מרבנן דהוה מסדר מתניתא כמי דרב שיש להם אחד שהיה מקריא מקורות תנאים בנוכחות רב ששת. אז אביי פונה לאותו אדם, מי שמי הלך מרב ששת מהי דוכסוסיה? האם שמעתם מה פירוש דוכסוסיה? הרי אתה השמעת בטח, אני מקשר את זה לקונטקסט הגמרא, שאתה השמעת את המקור מקודם שבו מוזכר המילה דוכסוסיה, אז אתה השמעת את זה, אבל האם שמעת מרב ששת מה פירוש המילה? אמר לי, הכי מרב ששת פרשה דמטה, טוב, רוכב סוס שתפקידו להיות מזומן לשליחות העיר. אמר בה עיר כך, מה רואים מהסיפור הזה? עיצום רבנן, זה שמה לי מרתע ולא יודע פירושה, תמיד חכם ששמע משהו ולא יודע פירוש הדבר, לשאלה כמי לשחק כמי רבנן, תפנה למי שהוא שכיח אצל הרבנים, זה לא אפשר, זה לא שמי עליהם, מגב רבא, זה אותו שהוא שכיח אצל רבנן, אי אפשר שהוא לא שמע מאדם גדול את מה שאתה רוצה לדעת פירושו. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, קבוצת אנשים מעיר אחת שנסעה הקבוצה לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה. כלומר, הטילו עליהם לתת לקופה, לענייני צדקה של אותו מקום. אגמר אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן בעיר אחרת צדקה, נותנים. וכשהם באים, כשהם אותה קבוצה עומדת לעזוב את העיר, מבין אותה עמהן ומפרנסים בעניי איראן, אז הם יקבלו את הכסף הזה שנתנו, יקבלו בחזרה ויביאו את הכסף הזה לעיר המקורי שלהם, ושם יפרנסו עניי העיר. בטח כל אחד שואל, אם הם מקבלים את הכסף בחזרה, אז למה נתנו את זה מראש? רש"י אומר, נותנים אותה לגבי אותה העיר, כדי שלא יחשדום ופוסקים ואינן נותנים. יש גמרא במסכת סוכה, בסוף דף חפתת עמוד א' וממשיכת חפתת עמוד ב', שמה הגמרא אומרת, בשביל ארבע דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות, הפסד, בשביל מה? ואחד מהדברים הם על אלו שפוסקים צדקה ברבים ואינן נותנים. ורש"י אומר, אז שפוסקים בעלי בתים הללו צדקה ברבים, שיתנו לעניים ולא נותנים, ולכן נכסיהם נמסרים למלכות. בכל אופן, כדי שלא יהיו חשודים על זה, אז נותנים, אבל הם מקבלים את הכסף הזה חזרה כדי להביא אותו לאיראן, למקום שלהם, ושמה יפרנסו את העניים. ממשיך הגמרא, תניא אמרי, בני האיש הלכו לעיר אחר ופסקו עליהם צדקה, נותנים. וכשהם באים, מביאים אותה עמהן. ויחיד, בניגוד לקבוצה, ויחיד שלח לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה, תינתן לעניי אותה העיר. רב הונא גזר תניתא. הוא פסק שיש להתענות. אור לגבי רב חנה בר חנילאי וכל בני מתי. רב חנה וכל בני עירו הגיעו לרב הונא. רמו עליו צדקה ויבואו. הטילו עליהם לתת צדקה והם נתנו. היבואו למתי, כשרצו לעזוב אמרו לי נות ולן מור בני זולפנס בני בעניי מתין, תחזיר לנו את הסכום ואנחנו נלך ונפרנס העניים של עירנו. אמר להו רב הונא, אומר להם תנינה, באמת אומרים שאין שם. מתי הדין הזה שאותם נקרא חיצוניים מקבלים כספם בחזרה? זה בשאין שם באותו עיר שהם ביקרו בה, נקרא זה עיר השנייה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חבר עיר, אבל יש שם באותו עיר שני שבה הם ביקרו, אבל יש שם חבר עיר, תינתן לחבר עיר. רש"י כותב בשורה הראשונה, חבר עיר תלמיד חכם המתעסק בצורכי ציבור. והגמרא אומרת, וכל שכן דניאל דידי ודידחו עליי סמיכי. זה מה שרב הונא אומר להם, שזה שנתתם לי בתור אחראי על הצדקה את הכסף, ודאי שאני לא אמור להחזיר לכם את זה, מאחר שהעניים שלי פה והעניים שלכם גם הם סומכים עליי. הנושא לקראת המשנה החדשה, מחלוקת עניים אם מותר למכור מעיר גדולה לעיר קטנה. המשנה, אין מוכרים את של רבים ליחיד, בפני שמורידים אותו מקדושתו, דברי רבי מאיר. אז לפי רבי מאיר יש הבדל מהותי בין רבים ליחיד. אמרו לו, אמרו לרבי מאיר, אם כן אף לי, לא מעיר גדולה לעיר קטנה, ואתה לא הגבלת את זה, יש פה חוסר עקביות בעיני הרבנים, הרבנן פה בשיטת רבי מאיר. אני רוצה לציין, נגיד במאמר מוסגר, שאנחנו לא רואים את שיטת הרבנן עצמו, אז אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא. הגמרא, שפיר כאמרי לי רבנן לרבי מאיר. לכאורה הטענה של הרבנן לרבי מאיר היא טענה מנצחת, כי אם אתה אומר לא מרבים ליחיד, אז גם לא מעיר גדולה ליוקטה, אז למה אתה מסכים שכן מותר למכור מעיר גדולה לעיר קטנה? ורבי מאיר, מה הוא מגיב? מעיר גדולה לעיר קטנה, אני אגיד למה לה אין בעיה, מעיקרה קדישה והשתנה מקדישה. לפי רש"י, קדישה הכוונה שאומרים בדברים שבקדושה, ואנחנו יודעים שדברים שבקדושה מחייבים נוכחות של 10 אנשים. אז גם אם זה עיר גדולה וגם אם זה עיר קטנה, זה נשאר אותו דבר מבחינה זאת. מעיקרה, כלומר בהתחלה בעיר גדולה היו אומרים בה היו מתפעלים לו בתפילה בציבור, עשר אנשים, עניין אנשים. גם עכשיו שהעבירו, מלכו את זה לעיר קטנה, אבל בכל זאת יש עשר אנשים. אבל מה? מרבים ליחיד, לק הקדושה. כאן אתה מבטל את הבית כנסת ששימש כמקום שבו נאמרו דברים שבקדושה עכשיו ליחיד. יחיד זה לא מספיק להגיד בה דברים שבקדושה. ורבנן, הרבנן בכל זאת הם חולקים הרבי מאיר. אי איקה למחש, כלומר בין רב למעט, כי היגב ננמי איקה למחש, גם מאיר גדולה לאיר קטנה יש סיבה להימנע, משום ברוב עם הדרת מלך. פסוק במשלי, והמשמעות שלו שכמה שיותר אנשים יותר מהודר, יותר כבוד כלפי שמיה. עכשיו אם אתה אומר שבכל זאת אתה מוכן להתפשר על הדבר הזה, שאתה עצמך רבי מאיר מאשר מחירה מעיר גדולה לעיר קטנה, וזה על חשבון רוב עם הדרת מלך, גם מרבים ליחיד רואים שאפשר להתפשר, ונתפשר על המושג הזה של דברים שבקדושה. ומילא שיטת החכמים שגם מרבים ליחיד מותר. נציין שמה שאמרנו שלפי הרבנן מרבים ליחיד יהיה מותר, זה מופיע בריטב"א. המשנה, אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי שאם יוצאו יחזירו הוא, דברי רבי מאיר. ואם מחזירים, כמובן הלוקח יקבל את כספו, בכלל הוא יחזיר את הבית כנסת למוכר, והכסף שהוא שילם למוכר, המוכר יחזיר ללוקח. והחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם בלי תנאים, חוץ מארבעה דברים, למרחץ ולבורסקי, לתפילה ולבית המים. כאילו למטרות אלו לא מוכרים בית כנסת. בית המים זה בית מי רגליים. רבי יהודה אומר, מוכרים אותו לשם חצר, ולוקח מה שירצה יעשה. רש"י כותב על המשנה, אלא על תנאי. רבי מאיר אומר שאין מוכרים בית כנסת אלא על תנאי, ואפילו מרבים לרבים עשה רבי מאיר מכירת חלוטין, למכור את זה באופן מוחלט בדרך ביזיון הוא, כלומר אינן בעיניו לכלום. וממשיך רש"י, והחכמים אומרים ממכר עולם. וכאן לחזק את מה שאמרנו לפניכם בשם הריטב"א, ואפילו ליחיד. אתם רואים שאפשר למכור בית כנסת שהיה של רבים ליחיד, וזה אני מציין, זה חכמים לשיטתם לפי מה שאמרנו ליעיל. אז ולכל תשמיש חוץ מארבע דברים. הגמרא ולרבי מאיר שהוא אומר מכירת בית כנסת הוא על תנאי, היכי דיירי בא, איך הלוקח איך הוא יגור באותו בית כנסת. ואנחנו נכנסים לסוגיה, אמנם היא לא תופסת הרבה שורות בגמרא, והיא נושא רחב מאוד, הוא נושא של ריבית. ואנחנו נסביר תוך כדי איך בא לידי ביטוי ריבית. אז הגמרא שואלת, לפי רבי מאיר, איך הלוקח הזה שרכש את הבית כנסת הוא יגור בה, ההביא לה ריבית. איך? כי המוכר הוא יקבל הלוקח, זה שרכש את בית הכנסת, הוא יקבל את כל כספו בחזרה, וגם בינתיים הוא דר בה. עצם זה שמקבל את כל כספו בחזרה, זה כמו אדם שנתן הלוואה ומקבל את כספי הלוואה בחזרה. ויש כאן תוספת, הוא אותו לוקח שהוא בשביל הדיון פה נקרא לו המלווה, הוא העביר את התשלום, את הכסף לבעל המקום, לאנשי בית הכנסת, הוא יקבל את כל כספו בחזרה, וגם תוספת, זה בעיה של ריבית. אמר ביוחנן, רבי מאיר, שהוא בכל זאת התיר את זה, בשיטת רבי מאיר אמרה, דאמר, צד אחד בריבית מותר. Okay, זה ביטוי, ורש"י פה על הדף הוא לא אומר מילה. אולי זה בגלל שהדבר יהיה מובן תוך כדי המשך הגמרא והדוגמאות. אני הייתי רוצה לפרש, מה זה צד אחד בריבית מותר? מצב שלא בהכרח יהיה ריבית. מותר להיכנס לעסק כזה, למרות שמצד שני יכול להיות ריבית. אבל עצם זה שלא היה מוכרח להיות בו ריבית, מותר. לכן העסק מותר. בענייננו, למשל, אמרנו שהבית כנסת נמכר ללוקח על תנאי, שאם ירצו, יכולים להחזיר את המצב לקודמו, כולל החזרת הכסף ללוקח. אבל מה? מה אם לא רוצים להחזיר? הלוקח נשאר עם הבית כנסת ברשותו. זהו. הוא קנה את הבית כנסת, והמוכר משאיר אצלו את הכסף. אין כאן ריבית, יש כאן מחירה בלבד. אין ריבית. אז ממילא, מצד זה שיחליטו לא להחזיר את המצב לקדמותו, אין ריבית. גם אם מחליטים כן להחזיר את המצב לקדמותו, זה מותר. דתניא. עכשיו, דוגמה, עכשיו מקור. הרי, ואנחנו רק נציין שיש לנו נושא שמופיע בשוליים, כתבנו כך, לווה שמר למלווה. אם עד זמן פלוני לא אחזיר את כספך, כך במקומו שדה זו. שהשדה יהיה התשלום לחוב. אז אותו, אני חוזר עוד פעם, הלווה, שהוא קיבל כסף הלוואה, הוא מתנה, הוא אומר, אם אני לא משלם לך מזומנים, פה קח את השדה במקומו. ואנחנו ממשיכים לפי מה שכתבנו בשוליים, שיהווה עבורנו הקדמה לגמרא. לרב יהודה מותר למלווה לאכול הפירות מעכשיו, למרות שאם הלווה ישלם את חובו, הוא במזומן. מלווה זה, בנוסף לקבלת כספו בחזרה, גם נהנה מהפירות. מזכיר לנו משהו, מה שאמרנו מקודם, שהנה מקבל את כספו ועם תוספת. לכאורה זה ריבית, אבל רבי יהודה מתיר את זה. רבנן אומרים על זה, מותר רק ללווה לאכול פירות שדה זו. עכשיו אם נתבונן למה לרבי יהודה מותר, אז יש כאן בהמשך הגמרא יש שתי גישות להסביר את המחלוקת, אבל אחד מהגישות מתואם למה שאמרנו מקודם. מתי הופך הדבר הזה להיות בעיה של ריבית? מתי אנחנו נכנסים לתחום הריבית? זה רק אם הלווה הזה יחזיר את המזומנים. אבל אם הוא לא מחזיר את המזומנים, אז מה הפיצוי למלווה? הוא יחזיק בשדה. אז בעצם השדה נקנה אצלו במובן מסוים. הוא קנה. הוא נכון, הוא נתן הלוואה ללווה, תמורת ההלוואה, מאחר שהלווה לא משלם לו, לא מחזיר לו מזומנים, המלווה מחזיק את הקרקע. אז זה קרקע שלו, הוא אוכל פירות שלו, אין כאן שום בעיה של ריבית. שוב פעם, אם, אך ורק אם הלווה לא משלם מזומנים, אבל אם הלווה משלם מזומנים, אז אכילת פירות מצד המלווה מהווה תוספת כזאת. אז בזה יש מחלוקת רבי יהודה ורבנן. זה דוגמה של צד אחד בריבית. זה לא בהכרח היה מגיע לריבית, אבל מצד אחד כן מגיע לריבית. כפי שאמרנו, אם הלווה לא, הוא מגיע לריבית אם הלווה מחזיר את הכסף בזמן שהמלווה הזה בינתיים אכל הפירות. עכשיו הזכרנו בגמרא שיש שיטה של רבי יהודה שמות צד אחד בריבית מותר בתניה. הרי שהיה נושה בחברו מנה, יש אחד מלווה ולווה, המלווה נושה בלווה, אתה חייב לי מנה לסכום כסף 100 שקל, ועשה לו שדהו מחר. הלווה, מה זה עשה שדהו מחר? מה משמעות הביטוי? הוא ככה, הלווה אמר שאם הזמן פלוני אני לא מחסיר לך את המזומנים, קח את השדה. בזמן שמוכר אוכל פירות מותר, לוקח אוכל פירות אסור. עכשיו מי זה מוכר ומי זה לוקח? אנחנו בגמות המסומנות השס הזה הוספנו, מוכר זה הלווה כי הוא היה בעל השדה, הוא נחשב המוכר, הלווה. אם הלווה אוכל פירות מותר, אם המלווה אוכל פירות אסור. למה? משום שהוא יקבל, אם כמובן, אם הוא מקבל, אם הוא יקבל כל כספו בחזרה ובינתיים אחר פירות, היינו ריבית. רבי יהודה אומר אפילו לוקח אוכל פירות מותר, המלווה אוכל פירות זה מותר. ואם רבי יהודה מעשה בזה כאן שם ביתוס בן זונן שעשה ישדהו מחר על פי לבלוז בן עזריה ולוקח אוכל פירות, היה המצב פה שהמלווה אחר פירות, ואמרו לו חכמים שחוקים הרבי יהודה, השיבו לו ושם ראיה מוכר אוכל פירות היה אבל לא לוקח, הלווה אכל את הפירות. מהי בינהו? מה נקודת ההבדל בין התנא קמא ורבי יהודה? צד אחד בריבית, בזה הם חוקים. וכפי שאמרנו מקודם, בברייתא יש ריבית אם הלווה יחזיר הכסף ולא מעביר שדהו בתשלום החוב. המלווה מקבל כל הכסף הלוואה בחזרה ובנוסף אכל הפירות עד הוא אכל את הפירות עד ששילם הלווה חובו. אז זה נקרא צד אחד בריבית, שהוא נקודת המחלוקת. לפי רבי יהודה מותר, לפי רבנן אסור. אגב, רש"י בבבא מציעא דף ס"ג עמוד א' אומר על מה זה צד אחד בריבית, פעמים יש ריבית, פעמים אין ריבית, כמו שאנחנו הסברנו באריכות מקודם. נחזור לגמרא. הרבה אמר דקולי אלמה, כלומר אפילו רבי יהודה, צד אחד בריבית אסור. והכה במשנתנו, ריבית על מנת להחזיר איקה בינהו. פה בענייננו לוקח, מי שקנה או מי שקיבל את השדה, אם במקרה שהלווה מחזיר מזומנים, המלווה שבינתיים אכל פירות, הוא בכל זאת ישלם את שווי הפירות שהוא אכל, לא נשאר אצלו התוספת, כי אותו תוספת הוא מפצה, כך הוא מחזיר את הריבית. זה הפירות הם הריבית פה. האם מותר הסדר כזה שהמלווה שמחזיק בשדה בינתיים אוכל פירות עם הכוונה להחזיר שווי הפירות בזמן שהוא מקבל את כספו בחזרה? אומרת הגמרא, מור סבר רבי יהודה אומר מה? ריבית על מנת להחזיר מותר. מור סבר רבנן אומרים אסור. תוספות דיבור המתחיל, רב אמר ריבית על מנת להחזיר כבניו. צריכים לקשר את זה לדיון במשנה בעניין רבי מאיר ורבי וחכמים, מכירת בית כנסת על תנאי. אומר תוספות, ולרבי מאיר דמתניתין שאמר מותר הדבר שמוכרים את הבית כנסת על תנאי שהם יוצאו יחזרו, כן? סבירה לי שהיו מתנים בין המוכר והלוקח, היו מתנים להחזיר זכות בית הכנסת כשחזרו ובהך יישארו כרבי יהודה. הדעה של רבי מאיר הוא על סמך רבי יהודה, כפי תפיסת רבה, שאם המוכרים רוצים את בית כנסת בחזרה, ייתנו את את הכסף שקיבלו עבור המחיר, ייתנו את הכסף בחזרה לקונה. נכון, הקונה בינתיים דר באותו בית כנסת, אבל הוא יחזיר את השווי של הסחירות למוכרים, ובכך לפי רבי מאיר במשנה, שהוא על פי רבי יהודה שראינו כאן, ריבית על מנת להחזיר מותר. והחכמים אומרים מוכרים אותו ממכר עולם וכו'. אמר רבי יהודה משמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך 4 אמות של תפילה. מה זאת אומרת? מיד שאדם גמר להתפלל מותר להשתין איפה שהוא התפלל. אמר רב יוסף, מה כמה שמלן? תנינה, מה ששמואל אומר, למדנו במשנה שלנו. רב יהודה אומר, מוכין אותה לשום חצר, ולוקח מה שיוצא, יעשה. זה בעניין מכירת בית כנסת. ואפילו רבנן לא קאמרי שאסור למכור בית כנסת, כמו של בית מים, אלא בית כנסת. אסור למכור אותו למקום של מי רגליים. דקביע קדושתי, הבית כנסת, מקום שהיה קדוש קבוע. אבל הנושא של רבי דם השמיל, דלד אמורת, זה לא קביע קדושתי, לא, הרבנן לא היו מגבילים. אז לפי המשך, לפי מעשה ומתן הזה בגמרא, נשאר תמיהת רב יוסף, שהיה מי כמה שמה שמואל מבשר לנו שמותר אדם לשתים מים בתוך 4 אמות של תפילה, שאחרי שהוא גמר להתפלל יכול בלי שהייה להשתין באותו מקום. זה דבר שהיינו יודעים אותו גם בלי שמואל, לכל הדעות, לא רק רבי יהודה, גם הרבנן. יש במבנה בשוליים הסבר כאן לצורת בית שנראה, וגם יש מספור אחד ושניים, שני גרסאות בברייתא בנושא הנעל. אחד, ההרחקה ממש של 4 אמות. שתיים, שהייה של זמן כדי הילוך 4 אמות. הגמרא, תני תנא קמיה דרב נחמן, המתפלל מרחיק 4 אמות ומשתין, והמשתין מרחיק 4 אמות ומתפלל. אמר לי רב נחמן ששמע את המקור הזה, מגיף, אומר, בשלמה הדין השני, המשתין מרחיק 4 אמות ומתפלל, תנינה, ראינו את זה במשנה. מה רב נחמן רוצה לומר? אתה השמעת לפני ברייתא, הברייתא הזו לגבי הדין השני מוסמכת, כי יש משנה שאומרת אותו דבר, משנה בברכות דף כ"ב עמוד ב', כמה ירחיק מהן, כלומר ממי רגליים ומן הצורה, 400, כדי להתפלל. אם מקודם אשתין, צריך להרחיק 4 אמות. זה מה שמובא בברייתא הלכה ב' שראינו. אנחנו מתייחסים כמובן לגמרות המסומנות. אלא, הדין א', המתפלל מרחיק 4 אמות ומשתין. למה לי? מה מדובר פה? הוא התפלל, גמר להתפלל, ועכשיו הוא צריך להשתין. הברייתא אומר, הוא צריך להרחיק 4 אמות, אבל זה קשה להבין, להרחיק 4 אמות ממקום שכבר התפלל. אי הכי, לפי הדרישה הזאת, קדשתינו לכולו שבילי דנעדה, כי אין לך 400 שלא התפלו בהן עוברי דרכים. תני ישה, במקום ירחיק, נלמד את הדין בצורה אחרת. מה זאת אומרת? הוא יתפלל ואז ישה באותו מקום, אבל ישה זמן כדי הילוך דר לעמוד, ואז ישתין. בשלמה ממשיך הגמור ואומרת, אני מבין משתין ישה כדי הילוך 400, שמה מדובר, הוא כבר השתין והוא רוצה להתפלל, אז הוא ישעה כדי הילוך 400, כמה שניות לפני שהוא יתפלל. למה? משום ניצוצות, טיפות מרגליים. רש"י אומר שלא יתנפו בגדיו בניצוצות שבמתו, זה בעבר שיצא ממנו מרגליים, אז הוא ישעה זמן מה? כדי הילוך 400, כדי שלא, אני קורא מרש"י עוד פעם, כדי שלא יתנפו בגלל וניצוצות שבאמתו. אלא, ממשיך הגמרא, מתפלל ישעה כדי הילוך 400, למה לי? הוא כבר התפלל. איזו עניין יש לשעות לפני שיתיל מימיו? אמר רב אשי, שכל 400, זאת אומרת כל הזמן, זה זמן כדי הילוך 400, הוא סיים להתפלל, כפי שאמרנו, תפילתו סדורה בפיו, רכושי מרחשן סבטה. אנחנו אומרים שהתפילה כאילו ממשיכה, למרות שהוא סיים את התפילה, זה כאילו ממשיך, מהדהד במשך עוד שניות ספורות. אז אנחנו לא רוצים שבפרק זמן הזה הוא יטיל מי רגב, כאילו הוא מטיל מי רגב באמצע התפילה. אז תחכה כדי הילוך 400, ואז יטיל מרגליו. יש פה סימן, יש מעבלית את השמות של הדמויות בשורות הבאות, זלפן, סימן. אנחנו נראה בגמרות המסומנות משולשים, ובשוליים כתבנו, שאלו תלמידיו, ויש פס כפול שמעבלית את השמות, והשמות הם הוזכרו פה בסימן שקראנו. מי הם? אז אנחנו כדרכנו בלימוד מתוך הגמרות המסומנות שניתן לעשות סקירה, אז התלמידים ישאלו רבי זכאי, ובהמשך אתם רואים רבי אלעזר בן שמוע ורבי פרידה, ובאמת עמוד הבא בלב חף חטא מול א', רבי נחוני בן הקנה. יש עוד בהמשך, יש גם רבי נחוניה הגדול, זה השניהם אותו שם ראשון, נחוניה הם הנון שבסימן שראינו, זל ופן. ומה אנחנו נעסוק? אז כתבנו בשוליים במר הרחת ימים, אנחנו כבקבנו את הביטוי הזה כל פעם, סדרה של רבנים שהאריכו ימים ונשאלו על ידי תלמידיהם באיזו זכות הגיע לגילם המופלג. הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה ארחת ימים? באיזו זכות ארחת ימים? אמר להם, מימי לא השתנתי מים בתוך 400 של תפילה. כלומר, רק אחר שנייה אחר גמר תפילה, אז הייתי משתין. יש הערה בתוספות, לא השתנתי בתוך 400 של תפילה, ואפילו איך שיש אתר גמור, כגון ששהה כדי הילוך 400. והדבר השני, ולא קיניתי שם לחברי. תוספות פה, ולא קיניתי שם לחבר, אפילו כינוי דלא הווה גנאי. והד ימינן דהמכנה שם לחבר אינו חלק לא מבא, היינו בכינוי של פגם משפחה. אבל רבי זכאי החמיר על עצמו גם לו כינוי שאינו גנאי. הוא לא קרא לחברו, אלא קרא לו בשמו. ולא ביטלתי קידוש היום. קידוש היום, קידוש של שבת, יומים טובים. אמא זקנה הייתה לו, הייתה לי, מספר רבי זכאי, פעם אחת מוכרה כיפה צעיף, כיפה שבראשה, והביאה לי קידוש היום. תנה, כשמתה, הניחה לו 300 גרבי יין. כשמת הוא, הניח לבניו 3,000 גרבי יין. תוספות מצטט הגמרא בשבת שאומר הזהיר בקידוש היום זוכה וממלאים לו גרבי יין. ממשיך הגמרא, יש קטע שגמרא בעצנו בגמרות המסומנות בסוגריים, ואנחנו מציינים בכוכבית סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא להראות עד כאן עניינו של רבי זכאי. בתוכם מובא מעשה עם רב הונה שקשור לעניין דליל, שגם כאן מוזכר מסירות נפש עבור יין לקידוש. אז אמרנו שאנחנו לא מתכוונים לדלג, אבל אחרי הסוגריים רואים משולש חדש שהתלמידים פונים לרב אלעזר בן שמוע. בתוך הסוגריים, רב הונה ועשר ריטה חגר את עצמו במין גמי מן הצומח, וקאי קמי דרב, והוא התייצב לפני רב עם החגורה נקרא לזה המוזרה הזאת. אמר לי, מי היי? רב הרים גבה, מה זה? אמר לי, רב הונה מסביר, לא הווה לי חמה לקידושה, לא היה לי יין לקדש, ומשכנתי למייני ועתי בי יין קידושה, ומסרתי כמשכון את האבנת, את החגורה שלי, כדי שיהיה לי יין. אז אני במצב כזה שבינתיים החגורה הרגילה שלי נמצא אצל המספק יין, עד שאני נשלם לא מזומנים, אז אני אקבל את החגורה שלי בחזרה. אמר לי רב, שמע את הסיפור הזה כמה שהוא התמסר עבור קידוש על יין, רב ברך אותו, יהי רבה יהי רצון ותיתום בשיריי שתהי מחוסה במעילין. זאת אומרת, זה ברכה לאושר. ממשיך הגמרא, כי איכלל רבה ברי, איכלל משון כמו קלה או כלולות, הכוונה התחתן, כי התחתן הבן שלו של רבה. רב הונה איניש גוצה, רב הונה היה איש נמוך, פיזית קטן, גנה פועל, הוא נח על מיטה. עתיים בינתי וקלתי, הבנות שלו, הקלות שלו, הגיעו לאותו חדר שבו הוא שכב, אבל הוא לא היה נראה בגלל מידות גופו. שלחן הם הורידו בגדיהם ושדיין מנהיו עלי עד דאיתו בשיריי, והרימו את בגדיהם על הרב הונה שישן בינתיים שם, עד שהוא היה מכוסה בשיריי, במעילים, בבגדים. אז יש כאן קיום של הברכה, קיום מסוים. יש, כמובן, יש על מה להרחיב פה, אבל בענייננו זה מה שקרה פה. שמע רב, הוא שמע את הסיפור הזה והקפיד, זה קומם אותו. אמר, מה הפריע לרב פה? מה הייתה אמה לא אמרת לי כי ברכתיך? למה אתה לא אמרת כשאני ברכתי אותך וכן למו, שגם אני, אמנם אני המברך, אבל שאני גם אזכה לברכה הזאת. בבח עוד בית נימד ביחד מה שהוא מביא, אומר, נראה בעיניי אף הפי שלא היה שום רווח לרבונה בהדה ושדין מנאי עלי, לא רואים פה אושר שהגיע לרב הונה בסיפור הזה. אפילו הכי התפד רב, דשם היה עת רצון, ובדידי הדבר תלה ומתקיים, דהיה מגיע לאושר גדול. רב רב הזה מין עת רצון, זאת אומרת, אז מה שהוא ברך היה עת רצון לאושר. אז גם אם זה לא התקיים בפועל אצל רב הונה, היה יכול להתקיים אצלי. הגמרא ממשיכה, שאלו תלמידיו את רב אלעזר בן שמוע, במערכת הימים, אמר להם, ימי לא עשיתי קפדליה לבית הכנסת. אנחנו לומדים, וזה גם, מופיע במשנה בדף חף חת עמוד א', שאסור לעשות קיצור דרך, אסור להפוך בית הכנסת להיות קיצור דרך. אם למשל יש שני מבואות או סמטאות, אחד מקביל לשני וביניהם היה בית כנסת, במקום להגיע לסוף הסמטה לרחוב הראשי כדי להיכנס למבוי או הסמטה השנייה, הוא חתך דרך בית, חותכים דרך בית כנסת, זה להפוך בית כנסת לקפדליה. אז רב אלעזר מה שאומר, אני נזהרתי מלעשות כזה דבר, קיצור דרך בית כנסת. ולא פסעתי על ראשי עם קדוש. רשי כותב, לא פסעת על ראשי עם קדוש, כשראו התלמידים בבית המדרש על גבי קרקע, הולך על גבי מסיבתן לשב למקומן, נראה כפוסע על ראשי העם. הגמרא ממשיכה, ולא נשאתי כפיי בלא ברכה. אני בתור כהן שעולה לדוכן לנשיאת כפיים, הקפדתי להגיד את הברכה שהכהנים אומרים לפני יברך לך השם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, זה הברכה, ואני תמיד הקפדתי על זה. המרשה מסביר איזו הווה מינה קיים שלא לומר, ובכך נבין קצת יותר למה יש כאן מעלה שהוא הקפיד כן להגיד את הברכה. ממשיך הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי פרידה במערכת הימים, אמר להם, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש. אנחנו ממשיכים בדף חף חת, ולא ברכתי לפני כהן. כשאנשים מסיבים כדי לאכול, יושבים כדי לאכול, יש לכבד את הכהן בברכות. רש"י כותב בשורה השנייה על פי הפסוק, וקידשתו לכל דבר שמקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון. ממשיך הגמרא, ולא אכלתי בבהמה שלא הורמו מתנותיה. כששוחטים בהמת חולין, מן הדין הזרוע לחיים וקיבה נותנים לכהן. אז הוא אומר שאני הקפדתי על כך שלא לאכול מבהמה לפני שמפרישים אותם מתנות, נותנים אותם לכהן. פה יש קטע שבסוגריים, ואנחנו מציינים אצל הכוכבית, סוגריים אלו אינם לדילוג, אלא לראות עד כאן סיים הרשימה של רבי פרידה. בתוך הסוגריים הגמרא מתייחסת לזכויות שני ושלישי ברשימה. הזכרנו שהוא לא אכל מבהמה של האום ומתנותיה. ממשיך הגמרא בסוגריים, דיאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלא הומו מתנותיה. ויאמר רבי יצחק, כל אוכל מבהמה שלא הומו מתנותיה, כאילו הוא אוכל כבלים, כאילו הוא אוכל טבל. ואנחנו יודעים חומת העבירה של אכילת הטבל של הצומח טבל, היינו לפני אכילה מהם לפני ההפרשות, הומות, מסרות. ולט הלכתה כבתי עבר. בנקודה הזאת לא משווים אכילת בהמה לפני הפרשת המתנות לאכילת טבל. ולא ברכתי, ציטוט מרבי פרידה, ולא ברכתי לפני כהן. הגמרא שואלת, למימרא דמעליותא היא, כאילו לתת תמיד לכהן לברך? ואמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שמברך לפניו, אפילו כהן גדול עם הארץ, אותו תלמיד חכם חייב מיתה. תלמיד חכם צריך להיות המברך גם לפני כהן. שנאמר כל מסנאי אהבו מוות, אל תקריא מסנאי אלא מסניאי. אז כאן, עד כאן השאלה. נרחיב קצת ברשי. שורה שלישית, מסניאי, שגורמים, אם יש תלמיד חכם שמבטר לכבד מישהו אחר, גם אם מדובר בכהן, איך הגמרא אמרה, כהן גדול אבל לא אמרץ, שגורמים לבני אדם לסנותו, שרואה תלמיד חכם שפי לפני עם הארץ, אומר אין נחת רוח בתורה. כך אנשים יכולים לחשוב, ערך התורה, ערך לימוד התורה הוא מעל הכל. לכן הביטוי החריף פה שתלמיד חכם כזה שמכבד מישהו אחר לפניו, הרי חייב מיתה. אז הגמרא עונה, כי כאמר איהו, כשרבי פרידא אמר מה שהוא אמר, שהוא תמיד נתן לכהן לברך לפניו בשווין, גם הכהן שווה לרבי פרידא, גם הוא תלמיד חכם. אז בכך אין כאן חשש על מה שנאמר מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.